היי, בוקר טוב, אנחנו בפרק 125 של רסינג בצורמה.
עולה.
עולה. אורי ורן, סולו באולפן. בחרנו לעצמנו את הנושא להשבוע, ונקרא לו The Lean Startup, מאת אריק ריס.
כן.
אז אריק, למאזיננו אריק, אם יש לך תגובות, נשאיר בבלוג.
המאזין אריק.
כן, The Lean Startup זה ספר ו...
תנועה,
כן. תנועה במובן של... לא, לא של ריקוד.
ולא של מחשיב. לא מעץ.
כן. שמדברת על איך עושים סטארט-אפ, נכון, לתפיסתו של, של הריס. אז הספר נקרא... The Lean Startup, How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. זה השם המלא. אבל אם פשוט תחפשו The Lean Startup, אז תמצאו אותו. ספר יצא לאור בספטמבר האחרון.
משהו כזה. אמזון בטוח יש, יש אודיובוקס באמזון.
כן. אז אני הקשבתי לו, אורי קרא אותו.
כן.
ואנחנו מדברים עליו עכשיו. אז לפני שנשכח... קודם כל יש, אמרנו שזו תנועה, אז יש מפגשים.
יש גם בארץ.
ויש גם בישראל.
מיטאפ שמריץ אותו גיא נירפז מטוטנגו, ושווה להגיע למפגשים האלה, יש שם, לא, מפגשים כמו מפגשים, זה מקום טוב ליזמים להיפגש ולהחליף דעות, ואני חושב שהתכנים שגיא מביא לשם הם... הם ממש case studies של חברות ומה שהם עברו, וזה מאוד טוב.
כן, אז לא תיאמנו את זה עם גיא, הוא לא יודע שאנחנו מקליטים, אבל אני בטוח שהוא ישמח על הקרדיט, אז פשוט תחפשו The Lean Startup IL.
Lean Startup Israel זה נקרא
במיטאפ.com.
כן.
והקבוצה פתוחה וכולם מוזמנים להצטרף. דרך אגב, זה, אנחנו אומרים יזמים, אבל זה מדובר על כולם, כלומר זה גם כל אחד שיש לו איזשהו חשק לעשות את העבודה שלו בצורה שהיא נכונה יותר, בין אם זה עובד בחברה גדולה, ובין אם זה יזם שמקים חברה עכשיו. באמת שזה דבר, זה הדבר הראשון שאריק מזכיר בספר שלו, שאומנם הוא קורא לזה The Lean Startup, אבל לפחות מבחינתו, סטארט-אפ זה גם צוות שעובד בחברה גדולה.
כן, וגם לא מדובר על לין בפרק, מובן של רזה מבחינת משאבים. זאת אומרת, לא חייבים להיות חברה שהיא נטולת משאבים בשביל לממש לין סטארט-אפ. מדובר פשוט על, על פיתוח יותר נכון ואיך פיתוח מוצר, סליחה, זה לא פיתוח ברמה של הקידוד, ואיך למצות את המשאבים שלך בצורה הטובה ביותר כדי להגיע למוצר.
כן, אז בוא ניתן קצת קונטקסט. אז אריק ריס הוא למעשה מהנדס, מפתח, הוא היה CTO במספר, אני לא יודע אם באחת או ביותר, בכמה חברות, לדעתי יש לו לא מעט ניסיון בתחום, כלומר הוא איש פיתוח נטו, הוא איש טכנולוגי, אבל גם יצא לו הרבה להתעסק באישוס של ניהול, והספר בעיקר מדבר על ניהול, ניהול של, זאת אומרת, הניסיון שלו הוא בניהול של אנשי תוכנה, אבל זה לא משהו שהוא ספציפי אך ורק לתוכנה, ומדי פעם בספר גם מזכיר דוגמאות מתחום של דיזיין, של יצור פיזי. הרבה מאוד מהתיאוריה נשאבת מתוך מתודולוגיית הניהול של טויוטה, יצרנית הרכב. אז ככה שזה לא משהו שהוא ספציפי לתוכנה, והוא גם לא ספציפי לסטארט-אפ, אבל רוב הדוגמאות מגיעות משם, כי זה העולם שלו. זה גם העולם שלנו.
אני רק אגיד ש... לפחות ירון ואני ככה כשקראנו את הספר הזה, אז הייתנו את החוויה של... חוויית דז'ה וו בחלק מהדברים, שבהם אמרנו, וואלה.
וואלה צודק.
א', וואלה צודק, וגם וואלה, הוא כתב במילים חלק מהדברים שעשינו באוטבריין, ולא היה לנו שמות לקרוא לזה.
כן. אז אני חושב שהוא גם מדבר על זה בספר, שזה היה תהליך של גילוי, זה לא שהוא ישב וכתב תיאוריה, ואז הוא אמר, אוקיי, מתחילים לממש את זה. הוא אמר שקודם כל הרבה מהמתודולוגיה הוא למד מתוך הניסיון שלו ומהעמיתים שלו. והוא אפילו אומר שלהרבה מהשיטות הוא התנגד בהתחלה. ויותר מאוחר הוא למד והחליט שהם, הוא החליט כן לאמץ אותם.
כן, זהו, אני חושב שזה אותו דבר כמו גם continuous deployment. אתה פתאום מגלה כמה שקרים קטנים אתה מחזיק בשיטות מסורתיות, ואתה, זה דברים שהם מרגישים לך לא נוח בבטן, ועכשיו אתה פתאום מישהו בא ואומר, זה בסדר שזה לא נוח לך.
כן. אז אני חושב שלהבדיל אלפי הבדלות שלמדתי ספרות, אז המורה שלי אמרה שאם השיר מצליח לבטא את מה ש... מה שהרגשת, אז אתה מרגיש מין תחושת שחרור כזו. תחושה של, וואלה, סוף סוף מישהו מבין אותי. מישהו הצליח לנסח במילים את מה שחשבתי כל הזמן ואני לא הצלחתי. אז אני חושב שהרבה מפתחים ימצאו את ה... אתה יודע, כל אחד והצדדים שלו, חלק מהאנשים ימצאו את הצדדים הניהוליים, חלק מהאנשים ימצאו יותר את הצדדים הטכנולוגיים, כי גם, בכל אופן, אני מדבר על זה קצת בספר, אבל כל אחד ימצא את ה... את השביב של האמת שלו, אולי אפילו יותר משביב בתוך הספר. אז זו קריאה מומלצת, או האזנה מומלצת, למי שיותר בקטע הזה.
אגב, הוא באודיובוק הוא מקריא את זה בקולו, נכון?
אני לא יודע, אני יכול להיות, אני לא יודע איך את הקול שלו, זאת אומרת, זה קול של גבר, יכול מאוד להיות שזה אריק ריס, וגם
זה לא כמו הקול של רן תבורי שכולם מכירים.
זהו, וגם כאילו הוא אומר בסוף הספר, there was Eric Ries. עכשיו אני לא בטוח אם זה חלק מהכתוב, או שזה באמת הוא, לא בדקתי. אבל יכול מאוד להיות, כן, יכול מאוד להיות שזה הוא. והקראה עצמה היא נעימה. אתה יודע, זה משהו שכיף לשמוע בג'וגינג ובנסיעה, כמו בפודקאסטים או ספרים אחרים. אז בוא נדבר קצת יותר על אריק ועל הרקע שלו ואיך הוא הגיע לסטארט-אפ ומה זה. ניתן כמה דוגמאות. לא נוכל מן הסתם בחצי שעה לספר על כל הספר. אז אריק, אמרנו, הוא יזם טכנולוגי ו-CTO, הוא יחסית ותיק. החברה שעליה הוא מדבר רוב הספר זה InView, IMVU, שזו חברה שעושה... צ'אט בסגנון של ג'יטוק, סקייפ, MSN, אבל עם אבטארס. כלומר, שכל אחד יש דמות תלת-מימדית שמייצגת אותו בעולם של הצ'אט, וכך הוא מדבר, כשהוא מדבר עם החברים, הוא גם יכול להזיז את הדמות. כלומר, איזשהו מניסיון להכניס איזשהו נופח חזותי לצ'אטים.
זה מעין שילוב בין, איך קראו לזה פעם? העולם הווירטואלי הזה, Second Life
ו-G-Talk. כן, זה גם יכול קצת להזכיר את מה שנגיד שייקר עושים היום, שייקר חברה ישראלית שעושה כאילו צ'אט בפייסבוק עם אבטארס. זאת אומרת, יש לא מעט חברות שתקפו את הנושא הזה. InView זו חברה רווחית, אני חושב שהוא הזכיר משהו כמו $50 מיליון בשנה, חברה שגדלה וסטארט-אפ, בסך הכל אני חושב מוצלח, לפחות לפי הקריטריונים הכלכליים שהוא מציין אותם.
כן. אחד הדברים שהוא מספר על InView זה שהם בנו על זה שאנשים השתמשו בתפוצת הצ'אט שלהם כדי להפיץ בעצם את, לעשות הפצה ויראלית של
InView. הם עשו, רצו ליצור את InView כפלאגין
נכון,
לתוכנות צ'אט קיימות, כלומר פלאגין ל-MSN, פלאגין לסקייפ, פלאגין לג'יטוק, ואמרו, זה יהיה ערוץ ההפצה הווירלי שלנו. עשו את התוכנית הזאת והיו מאוד מרוצים והתחילו לממש את כל הפלאגינים, וממש לממש פלאגין לצ'אט, זה לא פשוט. זה משימה הנדסית לא קלה בכלל.
חוץ מהמימוש של הפלאגין לצ'אט, הם א' גילו שזה, כן, זה לא קל בכלל, ו... כשהם כבר סוף סוף רצו להוציא את זה, והם הגדירו חצי שנה בשביל להוציא את זה, זה היה חרה. זה לא היה מלוטש עד הסוף. והם יצאו עם זה בתחושה ש...
והוא התנגד,
דרך אגב. הוא התנגד להוציא את זה, נכון.
כן, בגלל שזה לא הגיע לרמת האיכות שהוא רגיל. זה היה מלא באגים, בקיצור, זה התרסק.
וכשהם התחילו להוציא את זה למה שהם קראו early adapters, אז הם ראו שלא נוצר טראקשן. זה לא מתחיל את הווירליות שלו, ובכלל אנשים לא ממליצים לאנשים אחרים בצ'אט שלהם לעבור ל-InView, והם הרימו גבה, כי אחת ההנחות יסוד שלהם הייתה שוואלה זה מגניב, ואנשים יפיצו את זה בתוך הצ'אטים שלהם.
כן.
אחרי שהם ראו שהמספרים לא עולים, כי הם היו מספיק חכמים כדי לעקוב על המספרים, זה עוד נקודה שמאוד חשובה בלין סטארט-אפ. אז כשהם ראו שמספרים לא עולים, הם הזמינו יוזרים למה שנקרא usability tests כאלה, לראות למה הם לא משתמשים כמו שצריך. ומה שהם ראו שזה פשוט לא מגניב. אוקיי? אנשים, בשביל שהם יציגו תוכנה מסוימת לאנשים שהם מכירים באמת בעולם הרגיל, אז הם צריכים שזה יהיה מגניב, במיוחד אם הקהל שלך הוא יונגסטרס, בגילי, לא יודע, מה 12 עד 18, אז אתה חייב שהדבר הזה יהיה מגניב כדי שאתה תציג אותו לאחרים.
כן.
מצד אחד הם יכלו ללכת ולעשות את זה מגניב, מצד שני הם יכלו להגיד, לשאול ככה, והם שאלו קצת את היוזרים שלהם מה כן ימשוך אתכם להשתמש בזה, והם אמרו, אם אנחנו נפגוש פה אנשים חדשים, אם אנחנו נבנה פה בעצם את העולם הווירטואלי שלנו.
כן, כלומר, הנחת היסוד שלהם הייתה שהם רוצים, הם ירצו להשתמש ב-InView עם החברים הקיימים, עבדו חצי שנה.
אמרת InView.
InView. אני יודע שהשמות דומים.
משהו פרוידיאני.
כן, לא, אני יודע שהשמות דומים, אני יודע שגם במודל ההפצה הווירלי יש לנו פה כמה דברים ואני מדבר עליהם, אבל נשאר ב-InView. אז כן, אז הוא אמר, הנחת היסוד שלהם הייתה שמודל ההפצה הווירלי יהיה דרך צ'אט קליינט קיימים, בתור פלאגין. מסתבר שאנשים, לא רק שהם לא מבינים מה זה פלאגין לצ'אט קליינט, שיש פה איזשהו אתגר חינוכי במובן הטכנולוגי, הם גם לא רוצים, הם לא רוצים להשתמש ב-InView כדי לדבר עם חברים קיימים שלהם, אבל הם מאוד רוצים להשתמש ב-InView כדי לדבר עם כדי לפגוש חברים חדשים.
וירטואלים, כן.
כן, ולמעשה זה סותם את הגולל על לכתוב פלאגין.
הנחת היסוד.
הנחת היסוד הווירליות, ובכלל, הוא אומר, אוקיי, עבדנו חצי שנה, הוצאנו מוצר חרה, בדיעבד, מזל שהוצאנו מוצר חרה, ולא עבדנו קצת יותר, כדי להוציא מוצר מושלם לשוק שלא קיים. אז למעשה המסקנה הראשונה, אני חושב, פחות או יותר בזה, הוא פותח את הספר, זה שלפני שאתם משקיעים את העבודה, הוא קורא לזה waste not. אל תבזבזו את המשאבים שלכם. לפני שאתם משקיעים את המשאבים שלכם, תעשו ולידציה.
אחד הדברים שהוא אחר כך הולך ומשכלל לאורך הספר, הוא אומר, יש לכם מספר הנחות יסוד כשאתם באים לפתח מוצר כלשהו, שאומרות, אם ההנחות האלה התקיימו, אז יש לנו מוצר בומבה. הוא אומר, תיקחו את ההנחה שהיא הכי מסוכנת, היא הכי קריטית להצלחה
של המוצר. בוא ניקח דוגמה, את רוצה לקחת את Outbrain למשל בתור דוגמה? מה הנחות היסוד? נגיד שיוזרים אוהבים לקרוא תוכן קשור, נכון? שאנשים שקוראים כתבה רוצים גם להמשיך לקרוא כתבות נוספות, שכשעושות הנחת יסוד אחת שצריך היה לעשות לוולידציה.
בדיוק.
הנחת יסוד נוספת היא מה... סתם אני יכול להמציא, אני לא יודע אם זה באמת היה ככה.
לא, היו לנו הנחות יסוד בעולם של הביזנס מודל שלנו.
אוקיי.
אמרנו, פרימיום אדברטייזרס ירצו מאוד לשלם, CPC גבוה בשביל שתוכן שלהם...
כן.
בכלל הייתה לנו הנחה שיש להם תוכן.
כן, זאת אומרת, יש תוכן שהם רוצים לקדם.
יש תוכן שהם רוצים לקדם. אתה יודע, כשהתחלנו לגשת אליהם...
זה שוק שעדיין לא הקיים.
נכון. ראינו שהשוק הזה הוא בחיתוליו. שנה וחצי אחר כך ניגשנו אליהם עוד פעם, וכבר השוק היה הרבה יותר בשל. אבל...
אז למה עשית הוולידציה דבר ראשון?
אם נתייחס לדוגמה הראשונה של תוכן קשור, אז בהתחלה הנחה, אתה יודע מה, הייתה לנו הנחה עוד ראשונה שאנשים ידרגו תוכן, וכשהתחלנו לעבוד על זה ראינו ש כמות הדירוגים יחסית לכמות הצפיות היא מאוד 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 מינימלית, ואם יש לך כמות דירוגים מאוד מאוד קטנה, גם לך כקורא וגם לכמות דירוגים קטנה על מסמך, אז אתה יכול ליצור קשרים בין מסמכים שהם מאוד דלים, והסטטיסטיקה שאתה מייצר על זה היא לא סטטיסטיקה חזקה, והיינו צריכים להגיד אוקיי, דירוגים זה נחמד, אבל...
כן, יש פה דרך כלל שתי הנחות. אחד זה שקוראים ירצו לדרג, ושתיים זה שהמפרסמים ירצו שידרגו אותם, שזה גם לא תמיד נכון. יש מפרסמים שירצו לקבל דירוג, יש מפרסמים שיתנגדו לקבל דירוג.
במיוחד אלה שה...
מי שיש לו להפסיד, אתה יודע, מי הולך לקדם אירוויזיון? מי שאין לו מה להפסיד, נכון? מי שכבר זמר מבוסס לא הולך לקדם אירוויזיון, נכון? הוא מפחד להפסיד.
כן, אבל... בדיוק באותו עניין, הפאבלישרים שבהם הכותבים כותבים בשביל כסף, אמרו, חבר'ה, תעצרו רגע, אנחנו מאוד לא אוהבים שמדרגים לנו את הכתבות, מספיק יש לנו את האורך שעושה לנו ריוויו פעם בשנה, לא צריך גם את הקוראים.
כן, אז זו למשל הנחת יסוד אחת שהופרכה. אנשים לא אוהבים לדרג, וגם הרבה פעמים המפרסמים לא אוהבים שמדרגים אותם.
נכון.
הנחת יסוד אחרת שהקוראים ירצו להמשיך לקרוא המלצות כשהן רלוונטיות היא כן אומתה, ועל זה למעשה מתבסס רוב העסק.
לא, אז גם צריך להבדיל פה, רלוונטיות למה שאתה קורא כרגע, זה היה מין קיקסטארט, זה בעצם הנחה שאומתה ואמרה אוקיי, יש בזה איזשהו כיוון. אחר כך, כשהמשכנו ופיתחנו עוד את הטכנולוגיה, ראינו שזה נכון שאנשים אוהבים לקרוא דברים רלוונטיים, אבל אנשים עוד יותר אוהבים לקרוא דברים טובים שאנשים אחרים קוראים. והיום כשאתה מסתכל, הרי Outbrain בונה הרבה מאוד אלגוריתמים, דווקא אלגוריתמים הקונטקסטואליים הם הפחות חזקים. הם קיקסטר טוב, אבל
כלומר, אתה אומר, קראתי כתבה על מכוניות, סיכוי לא רע שאני ארצה לקרוא עוד כתבה על מכוניות, אולי גם על ספורט, כי אולי אנשים שאוהבים מכוניות גם אוהבים ספורט, אבל סיכוי הרבה יותר טוב שאני ארצה לקרוא כתבה על בגדי נשים, אם זו כתבה מצוינת, שבאמת הרבה מאוד אנשים אהבו אותה, למרות שהנושא עצמו נראה לא קשור. פשוט בגלל שהיא כתובה נהדר, שזה כותב טוב, שהוא מסביר את עצמו נהדר.
הוא סתם, הוא מצחיק, הוא סנסציוני, הוא לא יודע. אבל זו דוגמה טובה למה שאריק ריס מסביר בספר, כי יש שתי... הגעת לצומת, בסדר? שדברים לא הולכים כמו שצריך. עכשיו אתה צריך לבדוק למה. אחת, נחזור לדוגמה של אימביו, אפשרות אחת היא שהמוצר הוא לא פולישט, הוא לא מוגמר עד הסוף, הוא ה-UI שלו...
כלומר, אם נגיד היו... לצורך העניין מראים סרט וידאו איך להתקין פלאגין ל-IM, אולי זה היה עוזר.
נכון.
אם היו עושים תהליך התקנה יותר פשוט, אולי זה גם היה עוזר.
נכון, ואז אתה אומר, זה בעצם שיפור איטרטיבי על המוצר שלך, כן. שהגעת איתו.
נקרא לזה התעקשות. התעקשות על הכיוון.
זה, כן, אבל זה בתנאי שאתה רואה שהנחות היסוד שלך מתקיימות. במקרה שלהם, הם... הבחינו שהנחת היסוד שלהם לא מתקיימת, ובמקרה שהנחת יסוד שלך לא מתקיימת, אתה צריך לעשות מה שנקרא פיבוט.
כן, אז לזה הוא קורא פיבוט או פרסיביר, כלומר, האם לקחת סיכון או להתעקש על ה... לקחת סיכון ולשנות כיוון, או במקרה זה גם לקחת סיכון, אבל להישאר, להישאר באותו כיוון שהתחלת.
כן, יש דבר שאתה חייב להבין כשאתה ממשיך בכיוון מסוים, כל יום כשאתה המשכת באותו כיוון, זה כאילו השקעת את הכסף שלך מחדש על, כן. על אותו יום. ו... אין מה לעשות, זה, אתה כל יום בעצם חייב לשאול את עצמך את השאלות האלה, ואחרי שקוראים את לין סטארט-אפ, והוא גם אומר את זה במילים די ברורות, המטרה היא להביא מוצר בסוף שיהיה לו טראקשן טוב. המתודולוגיה היא ביום יום להתעסק במה אני לומד על על המוצר שלי, ולא ב האם הבאתי יותר רבניו, יותר יוזרים, או עדיף לפעמים לא להביא הרבה מאוד משתמשים, אלא דווקא להיצמד, והוא מסביר מאוד יפה את המושג של early adapters, להיצמד ל-early adapters האלה שמוכנים, אפילו אם המוצר הוא כרגע על פניו מחורבן, הם מוכנים לסבול את זה ולתת לך פידבק, כדי להביא מוצר שהוא נכון יותר. ועדיף להישאר עוד חודש, עוד חודשיים עם early adapters ולא לצאת לשוק, כי אתה מרגיש שעדיין יש לך מה ללמוד, או שלא ממשת את... לא הצלחת להגיע לנכונות של כל הנחות היסוד הגדולות שלך.
כן, אז קודם כל אנחנו חייבים להגיד שכל מה שאנחנו אומרים זה ברמה של popular science, ובספר זה כתוב בצורה הרבה יותר,
כן, כן.
הרבה יותר מדויקת, וזה, אז אנחנו מראש מתנסים על זה שאנחנו לא מבינים את הדברים
כהווייתם,
אבל נעשה את זה נעים לצריכה בזמן נסיעה ברכב או ג'וגינג.
אבל אני חושב שאחד הדברים הטובים שאריק ריס עושה בספר, הוא מביא כל פרק שלו זה דוגמה מחברה מסוימת ומה הם עשו.
כן, אז ונחזור רגע לתהליך של הלימוד שהזכרתו מקודם. אז למעשה הוא אומר שמטרת הסטארט-אפ זה להגיע ל-validated learning. כלומר, נניח שפעם פעם בחודש עושים פגישה, או פעם בשלושה חודשים יש בורד, והבורד שואל, מה למדתם? אוקיי, ואתם צריכים להגיד מה למדתם, אבל גם להוכיח, איך למדתם? לא רק משהו בסגנון של, נראה לי, כן, זה גם בורד
של מאוד ייחודי.
נכון. אז אתה יודע, אז אם עד עכשיו היינו רגילים להגיד, תראה, מספר היוזרים עלה ב-50%, זה כנראה בגלל השיפורי UI שעשינו, ובגלל השיפורים האלגוריתמים. האם יש דרך להוכיח את זה? Mm-hmm. הוא יכול ששיפורי ה-UI הביאו שיפור של 75% והאלגוריתמים הביאו לירידה של 15%. השאלה היא איך אנחנו עושים לא רק ולידציה, מקודם דיברנו על ולידציה להנחות יסוד, שאנחנו שואלים על איך אנחנו עושים validated learning, כלומר איך אתרגם את זה לעברית, למידה
מוכחת
כן, מוכחת. וזו נקודה מאוד חשובה, ואני חושב שאפילו זו ממש נקודה על גבול מדעי הניהול, כלומר, איך עושים ניסויים, איך לומדים מתוך הניסויים, איך מבחינים בין תוצאות של ניסוי אחד לתוצאות של ניסוי אחר, איך מודדים, מה הן מטריקות, ועל זה הוא מדבר פרק שלם. מה זה Vanity Metrics, מה זה שזה הסוג הגרוע, שכחתי איך קוראים לסוג הטוב. כן, לא זוכר, אבל בקיצור, איך עושים מטריקות? למשל, לדוגמה, הוא אומר, אם מסתכלים אך ורק על הרווניו, אפילו אם הרווניו עולה, אתם לא יודעים האם זה בזכות השינויים שעשיתם בחודש האחרון, או למרות השינויים שעשיתם בחודש האחרון. אבל יכול להיות שיש יוזרים שחתמו על הסרוויס שלכם לפני שנה, והם ממשיכים להשתמש, למרות שאתם הולכים ומראים את השירות שלכם, אז מתישהו גם הם יעזבו, ומה שבטוח אתם לא תגדלו. מה שחשוב זה להסתכל למשל month over month, מה קורה עם יוזרים, שכל היוזרים שחתמו על השירות, שנכנסו לשירות בחודש האחרון, איפה הם עומדים היום, כמה הם הוציאו, כמה הם, מה אחוז הריטנשן שם.
אז זהו, ריטנשן זה משהו מאוד חשוב, בין אם זה יוזרים, buyers, לא משנה מה, כמה הם נשארים בשירות. יכול להיות שכמות היוזרים שלכם עולה, אבל אתם מגלים שהמוצר הוא דלת מסתובבת, בסדר? אנשים, יש כתבה בטקראנץ' כל חודש, הכתבה הזאת מביאה הרבה מאוד יוזרים, אבל הם לא נשארים. הם לא נשארים להשתמש, כי זה קוראי טקראנץ' שמנסים כל דבר שכתוב בטקראנץ', אבל למחרת כבר כתוב משהו אחר והם מנסים אותו.
כן. אז למעשה הוא אומר שמטרת הסטארט-אפ היא בגדול זה לעשות ולידציה להנחות היסוד בתור התחלה, להגיע גם כמובן עם הנחות יסוד שבסופו של דבר הביאו אותה לרווח ולא כאלה שבסופו של דבר השאירו אותה במקום, ולעשות כמה שיותר validated learning בזמן החיים שנותר לה. עכשיו, איך עושים validated learning? הוא מדבר על לולה של שלושה גורמים שהיא build, measure ו-learn. ופה זה גם קשור לנושא של continuous deployment שדיברנו עליו פעם. כי continuous deployment למעשה מאפשר לעשות את תהליך ה-build בצורה מהירה. מה זה build? build זה אומר להגדיר מוצר ולהוציא אותו. להגדיר פיצ'ר קטן ולהוציא אותו החוצה. אז ככל שזמן ה-build קצר יותר, יום, יומיים, חצי שעה, אז ככה אפשר ללמוד יותר מהר ואפשר ללמוד יותר דברים. נניח שזמן החיים של חברה הוא שנה, אתה רוצה בשנה הזו ללמוד כמה שיותר.
אתה רוצה לטעות כמה שיותר.
כן, אתה רוצה להספיק ללמוד ולטעות, ללמוד ולטעות כמה שיותר פעמים, ופה הנושא של continuous deployment נכנס והוא גם מזכיר את זה. אז למעשה אני חושב ש... אני לא יודע אם אינביו זו חברה הראשונה שעשתה continuous deployment, אבל בכל מקרה זה אחד המקרים המתועדים הראשונים. וזה גם, הוא מזכיר שזה גם משהו שהוא מאוד התנגד אליו בהתחלה. היה לו מאוד קשה בתור CTO של החברה ללכת לכיוון של continuous deployment, בסופו של דבר מן הסתם הוא הלך על זה עם כל הקופה, ואחריו גם חברות נוספות.
כן, אבל יש פה חיבור מאוד שהוא מאוד אקוטי להצלחה של מודל כזה, שזה החיבור בין R&D לפרודקט ולמרקט. והוא חיבור מאוד מאוד חשוב, אפילו ברמה היומיומית של לשבת, להסתכל מה עשינו היום, במיוחד אם אתה משחרר כמו ב-continuous deployment בצורה מאוד מאוד תחופה, אז מאוד מאוד חשוב לדעת מה עשינו היום, איך זה השפיע, ולקחת החלטות לגבי מה נשחרר מחר. וזה מאוד מאוד חשוב להסתכל על המטריקות כולם, אנשי ה-business, marketing, product ומפתחים. ממש לשבת ולהגיד, אוקיי, פה זה עלה, שם זה ירד.
כן.
ולנסות כל יום ללמוד מחדש מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. כמובן שזה קורה, אז כשהצ'אנל הזה נפתח בין כל הגורמים האלה, ואחר כך הוא מדבר יותר על מה שקורה cross-functional teams, ברגע שאנשים עובדים ביחד והם כל אחד בא מפונקציה שונה, אז לכל אחד יש את הסיי לבוא ולהגיד, אני חושב שצריך לעשות ככה או אחרת, ומצד אחד, מצד שני, הוא גם מבין בצורה מאוד מאוד טובה מה הוא צריך לעשות עכשיו.
כן, עכשיו אתה גם העלית פה שני נושאים חשובים. אז אחד זה מסתכלים על המספרים. לפעמים מספרים מבלבלים. יש אתגר לא קטן בלהביא מספרים שהם מיוחד משמעיים.
נכון.
ופה צריך לא מעט אימון. כלומר, לקחת, לנתח את המספרים ולהביא אך ורק את השלושה מספרים הרלוונטיים ורק עליהם להסתכל. כי אם מסתכלים על 50 מספרים, א' זה מבלבל, וב' אפשר לפרש את זה לכל כיוון. ותמיד, אתה יודע, כל צוות יפרש את זה לכיוון שנוח לו. צוות השיווק יפרש את זה לכיוון שנוח לו, צוות הפיתוח יפרש את זה לכיוון אחר, וצריך לסכם ולעכל ולעשות אגרגציה לכל המספרים למספר מאוד קטן של פרמטרים, שלושה, אולי ארבעה פרמטרים, שרק עליהם מסתכלים. אז, אתה יודע, במקרה של InView, זה היה פרמטר של הווירליות, כלומר, מה היחס בין מספר היוזרים סליחה, כמה הזמנות כל אחד, כל יוזר שולח. פרמטר שני זה retention, כלומר, week over week, כמה פעמים היוזרים חוזרים להשתמש בשירות, ואני לא זוכר איזה עוד פרמטר. הוא הזכיר, וזה פרמטר, סך הכל, זאת אומרת, בוא נגיד, במוצר מהסוג הזה, זה כנראה סטנדרטי יחסית, כן? ואז בסופו של דבר, כל חברה יש לה גם את הדברים שהם קצת יותר ייחודיים.
כן, אז אתה צריך להחזיק את הפרמטרים שהם חשובים לביזנס שלך, אבל אחר כך, אם אחד מהם לא עולה או לא יורד, אתה צריך לצלול להרבה מאוד מטריקות אחרות שהן יכולות, וזה כבר תפקיד יותר של אנליסטים, במיוחד כשמדובר במוצר שהוא מאוד משוכלל. אתה צריך לצלול לשם ולהגיד, אוקיי, מה קרה פה?
כן, אז לגבי מה קרה פה, אז הוא מזכיר שיטה, אז הוא מזכיר את שיטה שנקראת Five Whys, שהוא אומר, אם קרתה איזושהי תקלה, במובן של או הייתה צלילה באחת המטריקות, או שתלונות מלקוחות, או כל תקלה מהסוג הזה, הוא מציע לנתח אותה בשיטה של Five Whys, כלומר, מביאים את כל האנשים הרלוונטיים.
אני חושב שכבר דיברנו על זה בפיינל קלאס.
כן, דיברנו, אני בטוח. נזכיר את זה בקיצור. אז הוא אומר, קודם כל להביא את האנשים הרלוונטיים, ולהביא את האנשים שגם יכולים לקבל החלטה ולדאוג שהיא תתממש. כלומר, לא להביא שין גימלים. להביא אנשים שיכולים, שיש להם את הקפסיטי, וגם יכולים לדאוג לזה שההחלטות בחדר יתבצעו, ולעשות ניתוח, לשאול חמש פעמים את השאלה למה. כלומר, הייתה נפלה בריטנשן? אוקיי, למה היה נפלה בריטנשן? הולכים ובודקים, מגלים שאולי בגלל הסלוגן בהום פייג' השתנה, ואנשים קצת פחות מבינים למה הוא השתנה. בקיצור, הולכים ושואלים את השאלות, לטענתו ברוב המקרים מגיעים לגורם האנושי.
כן.
אני חושב שהוא נתן דוגמה.
נתן דוגמה לדעתי מטויוטה.
הוא נתן גם מטויוטה וגם מאינביו. אני לא זוכר מה הייתה הדוגמה בטויוטה, אבל באינביו, אני זוכר שהייתה איזושהי תקלה בזה שהכפתור של ה-Buy Now לא עבד, והלכו ובדקו למה לא עבד, מכיוון שה-Web Page דיבר עם איזשהו סאב-סיסטם בתוך אינביו, שהוא היה קצת מורכב ולא מתועד, ולמה המערכת הזאת הייתה מורכבת ולא מתועדת? כי... סליחה, היא גם הייתה מורכבת ולא מתועדת, וגם אותו עובד שהשתמש במערכת הזו, זאת אומרת, חלק מאנשי החברה הכיר אותה מערכת, הוא ספציפית לא הכיר אותה, והשאלה הבאה היא למה הוא לא הכיר אותה, כי המנהל שלו לא מאמין בטרנינג, ואני חושב ששם הוא פחות או יותר עצר, לא זוכר, כבר הגענו לחמש. בסופו של דבר הוא אומר, הגענו לרוט קוז, והמסקנה היא שא', צריך לשפר את היוזביליטי של המערכת הזאת, כדי שאנשים לא יתאו כל כך בקלות שהם משתמשים בה, וב' צריך לדבר עם המנהל ולברר איתו למה הוא לא מאמין בטרנינג ולשנות את דעתו בעניין.
כן, דוגמה מטויוטה הגיעה לזה שחסר נוזל סיכה באחד הצירים של משהו בקו היצור, אבל והגיעו עוד פעם לגורם האנושי שהוא נושא התחזוקה.
כן.
מישהו שלא עשה תחזוקה בזמן, משהו כזה.
כן, אז הוא אומר, מכיוון שכמעט בכל מקרים שעושים ניתוח כזה של Five Whys, בסופו של דבר מגיעים לגורם אנושי, חשוב מאוד שכל האנשים יהיו שם. כי אם לא כל האנשים יהיו שם, אז זה די ברור שמי שלא ימצא שם,
הוא יהיה השם.
הוא ימצא השם.
כן. אבל זה מאוד חשוב להסביר את הנושא הזה שבארגון שהתרבות שלו בריאה מסוגל להתייחס לדברים האלה לא כהאשמות אלא כמקום ללמידה.
כן.
וזה נכון. זה מאוד חשוב, זה פשוט עניין תרבותי.
נכון. אז אני חושב שממש פרק שלם הוא מדבר על איך עושים Five Whys, איך עושים את זה בצורה שאנשים יאהבו לעשות את זה, לא יפחדו מזה, ישמחו על זה שהם לומדים משהו חדש, יודע, ולא רק יחפשו את מי להאשים, וזה אתגר שהוא לא קטן. אתה יודע, לעשות את זה בכל ארגון, גם בין אם זו חברה שעכשיו מתחילה ובין אם, בין אם זו חברה גדולה שכבר קיימת הרבה זמן. זהו, אז נסכם.
כן, האמת שנגענו בקמצוץ, כן. אבל הספר מאוד מאוד מומלץ לכל מי ש... שרוצה
כל מי שרוצה לעשות העבודה קצת יותר טוב, להקים חברה.
כל מי שמקים חברה חייב.
כן. אבל הוא הרבה פעמים מזכיר את הדוגמאות של עובדים בתוך חברות, של או ארגונים קטנים בתוך חברה יותר גדולה, או פשוט עובדים, שעובדים מן השורה, שהם, כאילו, אתה יודע, כל מפתח בכל חברה, כל מנהל מוצר, כל אחד שיש לו קצת את ה... בוא נגיד, סביר להניח ש-50% מהתובנות שיש בספר, כבר למדתם לבד. הוא לא מגלה את המרכב, אבל הוא מנסח את זה יפה במילים, ומוסיף עוד את ה-50% האחרים שאולי חסר לכם, וסך כל קריאה מומלצת. תודה.
תודה לכולם.
להתראות.
ביי.